שלום. אם כן, אני שוב מתנצל על הישיבה עד שחזרתי לטירונות. כפי שאמרנו בפעם הקודמת, הנושא של האיגרת שלנו בעצם לרב קוק יש כאן שתי משימות גדולות להוכיח. המשימה הראשונה שאותה למדנו בפעם הקודמת היא עצם הטיעון ש... אם נשתמש בלשון מאמרו המפורסם של הרב מנתן זכר צדיק לברכה, לא הכל הלכה. זאת אומרת, יש מהלך התורה מי משה רבינו? מי משה רבינו? בעת דברת בשתי שפות. דברת בשפה הלכתית ומדברת בשפת האגדה. משה רבינו היה משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע וישוע לנביאים, ישוע לזקנים, כן, לזקנים לנביאים וכדומה. ומשה רבינו היה לוקם בישראל נביא עוד כמשה, כן? כלומר היה ראש לנביאים, ההלכה והנבואה. ההלכה המשיכה להתפתח בעולם ההלכתי, הנבואה נגנזה, ממלאת מקומה של הנבואה היא האגדה. וההלכה והאגדה מצד אחד נובעות משורש משותף, תורה, מעמד הר סיני, התגלות וכדומה, ומצד שני מדברות בשתי שפות שונות. וקודם כל, זה גם הייתה הקריאה של הרב קוק לאורך כל ספרה והדרכותה וכדומה, קודם כל לחזור ללמוד את הצד האגדתי שבתורה. זה דבר ראשון. אבל לא על זה נכתבת האיגרת. האיגרת נכתבת על בסיס ההנחה הזאת. אבל אני אומר עוד כמה מילים על הדבר הזה. צריך לזכור, שוב, שאתם היום לומדים בישיבה, בתלמוד תורה, האמת היא, זה טיפה מחלחל לעולם החרדי, אבל כמעט ולא. אני רוצה להבין שאתם כבר נמצאים אחרי המהפכה הזאת. זאת אומרת, העובדה שבכלל בישיבה יש לימודי תנ"ך, יש לימודי מחשבה, יש לימודי כוזרי, רמב״ם וכדומה וכדומה, לכן היא נראית מובן מאליו. זה מהפכה שהקוק חולל, או ליתר דיוק בנו, הרב צבי יהודה חולל. מבחינה זו, מה שאנחנו לומדים בישיבות ההסדר, כולם, זה תוצאה ישירה של מרכז הרב, של אז. תוצאה ישירה של מרכז הרב שהיא בעצם עשתה את ההטמעה, את השינוי, את המהפכה הגדולה הזאת. גם הרב עמיטל הושפע מזה, גם בעצם ראשוני מכללת הרצוג, חנן פורט וכולי, כולם זכר צדיקים לברכה, הושפעו משם. הרב יואל כמובן. כולם הושפעו משם. צריך לדעת את הנקודה הזאת, כלומר את המהפכה של עצם העובדה שכשאתה אומר תלמוד תורה, אתה לומד שני ענפים. ענף אחד, ההלכה, כלומר בעיקר שמתבטא בעיקר בגמרא, בתלמוד הבבלי בעיקר, וענף שני זה ענף האגדתי. זה בהחלט דבר מאוד 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 מהפכני, מאוד תוצאה של שינוי, ובכלל בכלל בכלל לא מובן מאליו.
על איזה תקופה אנחנו מדברים שהיה רק הלכה?
עד לפני, קודם כל אם תלך היום לישיבות חרדיות עד היום, עד היום לך הדבר, אתה לא צריך אפילו להיכנס לשיעורים, לך תראה מה יש על השולחנות. טיפה ספרות, כל הספרות היא ספרות הלכה, כלומר גמרא ראשונים וזה, ופה ושם ספרות מוסר. אדם, בעולם שלנו, אני יכול להגיד לך ש... שוב, אני נראה, אני זוכר שהרמים שלנו הפעילו עלינו לחץ עצום לא ללכת למרכז הרב. למה לא ללכת למרכז הרב? כי לומדים שם רק מחשבה. עכשיו צריך לדעת שמרכז הרב היה בערך שיעור אחד בשבוע, שניים בשבוע. אבל הרמים החרדים שלנו, ואני לא כזה קשיש כמו שאתה רואה, כן? כלומר, אנחנו מדברים על מהפכה, ושהרב קוק רצה לחולל ולא הצליח, ומי שחולל אותה היה בנו. בנו הוא זה שחולל אותה, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הוא זה שבעצם, אם אני שואל מה הייתה תרומתו העיקרית של הרב צבי יהודה לעולם תלמוד התורה, לא שתרומות רבות אחרות, אבל לעולם תלמוד התורה זה העובדה שאין היום ישיבה אחת. אני עכשיו אומר את זה קצת באירוניה. לפני כל כמה שנים, אולי איגוד ישיבות ההסדר מוציא חוברת של כל ישיבות ההסדר שיש. לשמיניסט, חוברת לשמיניסט המתלבט. הדבר המדהים ביותר הוא, כמובן כל ישיבה כותבת 250-300 מילים. הדבר המדהים ביותר הוא, שפחות או יותר, מתוך 80 הישיבות, כל ה-80 כותבות את אותו הדבר. ישיבתנו, עכשיו, אין משיבה, ישיבתנו מתבטאת בלימוד כל רוחב התלמוד תורה שלו. הלכה והגדה ותנך וזה, ת, 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 ופעילות חברתית וגיוס וכדומה. אבל נדבר על המשפט הראשון. בכל רוחב התורה, לא, באמת, תמצאו, אין ישיבה שלא מציינת את העובדה הזאת, שכשהיא אומרת תלמוד תורה, היא לא מתכוונת רק לגמרא. שאני לא מבין למה הם אומרים את זה, הרי זה לכאורה מתחיל להיות מובן מאליו, בוא נגיד את זה ככה, מתחיל להיות מובן מאליו, אבל אין היום ישיבת הסדר שלא אומרת את זה. מי שחולל את השינוי הזה זה הרב קוק, וכפי שאמרתי, בעיקר בנו, בנו, בנו של הרב קוק, כלומר, סדר הלימוד בישיבה השתנה. בצורה, עכשיו, בהתחלה זה השתנה, לפני איזה 30 שנה, ממש בתחילת דרכי כרם, אולי פחות מ-30 שנה, היה כינוס בישיבת שלבים, שקם אחד הרמים וטען שישיבות ההסדר זה המהפכה בתלמוד תורה הכי גדולה שהייתה מאז וולוז'ין. כן, וולוז'ין עשתה מהפכה וישיבות ההסדר דיבר על זה. קם עם רם אחר ואמר, ישיבות ההסדר זה המהפכה הכי קטנה שנעשתה אי פעם בתלמוד תורה. לקחו את וולוז'ין, סדר יום של וולוז'ין, והדביקו עליו שיעור בכוזרי, שיעור באורות ושיעור באגרות הראייה, וחושבים שזה מהפכה. אז אתה יכול, כנראה שיש הבדל בין ישיבה, זאת אומרת, בין הישיבות השונות, ואתה יכול להתייחס לשינויים האלה בצורות שונות. אני לא רוצה לקבוע כרגע מי מנתח נכון, וכנראה אי אפשר לעשות פה הכללה. כנראה שזה שונה מישיבה לישיבה וממקום למקום. אבל אני חוזר למשפט שבו פתחתי את כל ה, ככה, דרך עוקפת הזאת. תבינו שסדר הלימוד בכל ישיבות ההסדר הוא לא מובן מאליו. הראיה שיש לנו עולם תורה מפואר, העולם החרדי, שבכלל לא מגיע לזה. יש לנו עולם תורה מפואר, העולם הספרדי, שלא נוגע בזה. אנחנו לומדים תלמוד תורה אחר. תלמוד תורה אחר, לא, אני מדגיש, לא תורה אחרת, חס וחלילה, כן? אבל התלמוד התורה שאנחנו לומדים הוא תלמוד תורה אחר. ודבר שהוא מאוד משמעותי. אני חושב שהיום זה קצת מחלחל טיפ טיפה לישיבות החרדיות, ואם לא בסדר היום, אז הם מורידים הרבה שיעורים באינטרנט או דברים שכאלה, כן, אבל כי אנשים צמאים לזה. אבל זה בכלל לא מובן מאליו, אוקיי? משתי סיבות. ראשית, כך הגדיר שמואל הנגיד. שמואל הנגיד שכותב, זה מופיע בסוף מסעת ברכות, אמר, מה זה בעצם אגדה? אגדה זה כל מה שהוא לא הלכה. כן? כלומר, זה, אבל האמת היא שזה גם מאוד מתאים. זה גם מאוד מתאים כי בעצם זה מוגדר, התנך ביסודו של דבר, לא מבאי כל, כל סיפורי האבות והנביאים וכדומה וכדומה, שהם לא הלכה. רוב מוחלט של התנך הוא לא הלכה. אלא גם שהחלק ההלכתי שבו הוא לא בדיוק הלכה. כלומר, פשט משפטים היא לכאורה הלכה, אבל זה לא הלכה שאתה יכול לקיים אותה. להפך, זה גם, גם פרשת משפטים, גם בצדדים ההלכתיים שלה, היא שורש הרעיונות. כי לא ממנה אתה לומד איך לקיים תורה. אתה לומד תורה, איך לקיים תורה מהתורה שבעל פה ההלכתית. אז לכן, תנ"ך מוגדר כאגדה.
לא הייתה השפעה זה שהמזכירים בעיקר לקחו את התנ"ך כמשהו ש...
בוודאי.
אז יכול להיות שעד לפני כן למדו יותר אגדה בתנ"ך?
לא, קודם כל אתה יכול לראות את זה. עובדתית אתה יכול לראות את זה. א', בקוריקולום. כלומר, מה למדו. אבל הדבר הטוב ביותר לראות את זה, זה בפרשנות. איזה פרשנות אתה מכיר לתנך מ-116 עד ה-120? מה? אתה יכול לתת הנציב, מלבים, אתה יכול לספור 10 במשך 400 שנים. אתה מבין? כלומר, אין. איזה פרשנות אתה מכיר לאגדה? תראה, אין יעקב ריכז פחות או יותר את כולה פלוס המערל, זהו. לך תשווה את זה לדף, מה אתם לומדים עכשיו? בקידושין, לך תשווה את זה רק לספרות שנכתבה מהמאה ה-16 עד המאה ה-20 על קידושין. אתה מבין? מה אני אומר? כבר לא צריך להיות היסטוריון גדול, אני לא היסטוריון, אני... ויש גם, כמובן, יש גם, יש מאמר מאוד מפורסם שמראה שכן היו כמה פרשני תורה, פרשני תנך גם בין המאה ה-16 למאה ה-20, חוץ מהמוכרים. כמה כאלה אתה מכיר? כן? לעומת זאת, אני לא צריך להגיד לכם מי זה המקנה, ואני לא צריך, אתה, כן, אבני מילואים, לא, תראה את הספרות. בסדר? אז לכן, בסדר? אוקיי. אבל החידוש של הרב קוק הוא הרבה, 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 הרבה יותר מרחיק לכת. טענתו של הרב קוק היא שאין ללמוד את זה כשני מסלולים נפרדים, אלא, זוכרים את הביטוי? תסתכלו בתחילת הפסקה השנייה, והנה הדרת גאונו שהוא הראשון אשר פתח בדורנו את הדלת הננעלת שהייתה מפסקת בין חוכמת ישראל וכו' וכו' וכו', דילגתי לשורה הרביעית, לא נאה להציע לפניו, כי לדעתי הענייה יש לנו עוד מחיצה אחת שהננו צריכים לפתוח בה גם כן פתח להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול, והיא בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. כלומר, את החומה הזאת של הלכה והאגדה כשני מסלולים נפרדים של תלמוד תורה צריך לשבור, וצריך עכשיו קשר הרבה יותר אינטנסיבי בין הלכה והאגדה. עכשיו, את זה הרב קוק צריך להוכיח. את הדבר הראשון, שיש גם הלכה וגם אגדה, יותר קל להוכיח. זה ראינו. מי אמר שצריך לקשור ביניהם? כן, מי אמר שצריכה להיות השראה הדדית ביניהם? ומה, למה הוא מתכוון בהשראה הדדית ביניהם? מי אמר שמלכתחילה יש קשר ביניהם? אז את זה הוא עושה כאן מאיפה נתחיל? תרדו עוד כמה שורות למטה, יש שורה שמתחילה במילה ולרוחבה. אוקיי? מצאתם? שורה שמתחילה במילה ולרוחבה, וכותב הרב כך: כן הוא בעניין חוכמת האגדה עם חוכמת ההלכה, שיסוד הראשונה חוכמת הלב והרעיון, שכל ההלכות המרובות התלויות בדעה ובמחשבה נובעות ממנה, והשנייה, טעות הקלדה, והשנייה היא חוכמת המעשים, ששניהם נובעים משני השורשים שמסתעפים מתורתנו הקדושה, הם החוכמה והנבואה. ועכשיו טוען הרב קוק את הטענה שהוא הולך להוכיח, שלא נתבערו עדיין יפה גדריהם ביחס לניתוח ההלכות ועניין תורה שבעל פה. שימו לב, אני רוצה שנקרא בין השורות. אומר הרב, אם הייתי שואל לפני המשפט הזה, האם יש לאגדה, לתנך, לכל הדברים האלה, איזושהי השפעה לעולם ההלכתי? התשובה הייתה לא. הראיה שאנחנו למדנו קידושין, אנחנו יודעים קידושין, אני יודע מה, תקחו את 10 דפים הראשונים של קידושין. מצאתם איזה דבר אגדה שבהם? משהו שמשפיע איזושהי התייחסות למהות הנישואין, מהות הקשר, ודבק באשתו, במשמעות הרוחנית, לא בקודם מתן תורה. וכדומה, לא מצאתם כלום. יש לך, ויש דיבורים על לשבע ברכות. והרב קוק עדיין, פה הוא כותב, שימו לב, הוא לא כותב עדיין, תכף הוא יכתוב את זה, הוא לא כותב עדיין שהם מחוברים אחד עם השני, אגדה והלכה, אבל הוא אומר, זה בכלל לא ברור, לא נתבערו, עוד פעם אני קורא את המשפט, לא נתבערו עדיין יפה גדריהם ביחס לניתוח ההלכות ועניין תורה שבעל פה. כלומר, אם מישהו חושב שזה מוחלט, הלכה נלמדת בכלים הלכתיים, והגדה, וורטים, חשובים אבל וורטים, ושאין דלת שצריכה להיפתח בשניהם, הוא טועה. גם מי שטוען הפוך, הוא טועה, עדיין, בקטע הזה של האגרת. אלא, מה ההגדרה של הרב? לא נתבערו עדיין יפה גדריהם. לא ברור עד הסוף מה כן צריך להיות הקשר בין אגדה ונבואה. סליחה, אגדה ו... והלכה, ומה לא צריך להיות הקשר.
הבעיה אבל היא בגמרה עצמה, או אנחנו שאנחנו לומדים את הגמרה?
בוא נראה, לא, לא, הבעיה עוד לפני הגמרה, עוד לפני, קודם כל ברמת העיקרון. קודם כל ברמת העיקרון, אחר כך נראה איך אנחנו מיישמים את זה. קודם כל ברמת העיקרון, האם כשאתה עוסק בשאלות קידושין, בשאלת האיש מקדש, יש השלכה לתפיסה האגדתית של ההלכה ביחס לנישואים. אוקיי, ברמה העיקרונית, אומר הרב, ככה, בוא נתחיל קודם כל לגבי הנבואה. כי הך כללה דלא בשמיים היא, יש בו כמה הררים גדולים. כלומר, לכאורה כל אחד היה יכול לצטט, ההפרדה בין אגדה, בין הפנימיות, בין ההשראה לבין ההלכה, מתחילה מראשית, ראשית, ראשית התורה שבעל פה, בניגוד למה שאתה כותב הרב קוק. נאמר לא בשמיים היא, פירושה של דבר, תורה מתקדמת בכלי ההלכתי הרציונלי בלבד, והנבואה לא קשורה להלכה, וממילא אם הנבואה לא קשורה להלכה אז גם האגדה לא. אומר הרב, סליחה, סליחה, כולם יודעים לצטט את לא בשמיים היא, ושוכחים לצטט 35 גמרות בערך שכותבות ההפך. כן? כי אך כלל הדלא בשמיים היא, יש בו כמה הררים גדולים, אף על פי ששיטת הרמב״ם היא ביסודי התורה דאין שייכות לנבואה לעניין הלכה, וממילא אין גם שייכות לאגדה לעניין הלכה. הרב קוק, לא נכון, מכל מקום. הלא שיטת התוספות היא דאין זה כלל גדול, קודם כל, תוספות, אני רק אזכיר את תוספות. תוספות הזה נמצא כמה פעמים בשס, גם ביבמות, גם בעירובין, ועוד מקומות. תוספות שואל את השאלה. כן, תוספות שואל את השאלה. ואם תאמר, והנאמר יצא בת קול ואמרה לך כבית הלל. אתם שמים לב לפער בין לא בשמיים היא לבין, ויצא בת קול ואמרה לך כבית הלל. כלומר, ממש שתי גמרות שונות. תוספות מתארת שני תירוצים. תירוץ ראשון, ויש לומר, דהתם, כלומר, לא בשמיים היא, לא יצא לה לכבודו דרב אליעזר. עכשיו, אם אתם קוראים תוספות נכון, בעצם תוספות אומר ברמה העקרונית, כן פוסקים הלכה, על פי בת קול. למה לא פסקו הלכה כרב אליעזר שם, בבא מציעא נ"ט? כי שם זה חריג, יצא רק לכבודו. אבל לו ההלכה הייתה, הבת קול הייתה מתייצבת, ואומרת, הלכה באמת כרבי אליעזר, מצד היו פוסקים כמוהו. אז אם כן אומר הרב, זה תירוץ ראשון, תירוץ שני אומר ההפך. אבל התירוץ הזה אומר הרב, מכל מקום, הלא שיטה תוספותי דאין זה כלל פשוט. זה דבר ראשון. ודבר שני, גם אם זה היה כלל שלא בשמיים היא, פשוט שהיה לכלל זה גם כן יוצאים, והייתה נבואה מעולם פועלת גם כן להליכות תורה שבעל פה. מה, זה נראה דבר הכי פשוט שבעולם, היכול להיות שאין קשר בנבואה להלכה. והכי משמע פשטות המשנה דאבות, וזקנים לנביאים. מה, נביאים? הרמב״ם איך הוא מסביר? זקנים מסרו לנביאים, אבל לנביאים בעזרת איזה כלי הם למדו את התורה? בעזרת שכלם. אומר הרב, זה באמת נראה הסבר של המשנה? כן? וזקנים לנביאים שהיה ערך לעניין הנבואה, דוחק הוא לומר שרק במקרה הייתה מסורת על ידי נביאים ובאמת לא פעלה כלום הנבואה בזה. וכן מה, לעניות דתי בעד הזבחים, ג' נביאים עלו עמהם מן הגולה, והלא היו שם גם כן חכמים, אלא שהיו עניינים כאלה שצריך דווקא כוח נבואה. כלומר, הרב כותב כמה הערות קטנות, שאנחנו רואים בשעס מקומות רבים ומגוונים, שלנבואה יש מגע מאוד אינטנסיבי עם ההלכה. באמת, יש ספר מאוד, יש מאמר מאוד מפורסם, נכתב באמת לפני המון שנים, בשנת תשי"ט, על ידי אברהם אלימלך אורבך. מה שמכונה בלשון העם א' א' א', והוא כתב מאמר שנקרא הלכה ונבואה בתרביץ. ושם הפרופסור אורבך כותב, מביא עשרות מקורות, הן מהש"ס והן מהראשונים, שפחות או יותר כולם חולקים על הרמב״ם. פחות או יותר, כולנו יודעים לצטט כל הזמן את לא בשמיים, מי הביא את הרמב״ם וכדומה, פחות או יותר רוב מוחלט של הראשונים חלקו על הרמב״ם, ואין ספור מקורות בגמרא יש. אני זוכר שפעם פגשתי את פרופסור אורבך ודיברתי איתו על כך וכדומה, הוא אמר, כמעט כולם חלקו על הרמב״ם, אבל הרמב״ם צודק. כן, אז זה היה ככה מאוד מעניין, אבל והרב קוק כאן משקף את זה רק בהערות קטנות. מי שרוצה, שיש פה, אני מניח שבספרייה פה יש תרמית, שישיג את המאמר הזה ויקרא, מאמר מאוד חשוב, הלכה ונבואה, מאמר מסודר מאוד, ושמראה את ה... את הטענה הזאת של הרב קוק. עכשיו אתם מבינים שמבחינת הרב קוק, מהרגע שהוכחתי שעל ההלכה משפיעים כלים לא רק הלכתיים אלא גם נבואיים, מכאן לבוא ולהמשיך ולטעון את הטענה שגם האגדה היא קשורה בקשר דיאלוגי עם ההלכה, מבחינת הרב זה מובן מאליו. זה מובן מאליו, כן? עכשיו הרב אומר, אתה יודע מה, ואפילו אם נאמר שאין גומרים ההלכה על פי נבואה. בסדר? מכל מקום פועלת היא על סידור הלימודים. אוקיי? ועכשיו אומר הרב, אני לא הראשון שקורא לזה. בעצם הספר הראשון שהכי מבטא את ההשפעה האגדתית על ההלכה, הוא תלמוד ירושלמי. כלומר, טענת הרב פה היא טענה שאגב נתונה מאוד במחלוקת גם בין החוקרים, שהירושלמי, אתה רוצה לראות למה אני מתכוון קשר בין אגדה והלכה? לך לירושלמי. מה? למה הרב טוען שבירושלמי אנחנו מוצאים כבר את הקשר הזה? בוא נקרא. נקרא. ועל כן, בארץ ישראל, שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד. וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית, ואין צריך כל כך אריכות בורים. תהיינו, אווירה דארץ ישראל מחכים. ותלמוד הבבלה, זה ציטוט של הגמרא, הוא מטריד לו. וחוכמת הנבואה שהיא יסוד לחוכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבבל, שאינה ראויה לנבואה, כי דאמרינן במועד קטן, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה של הבבל גרמה לו. והנה אותם המושפעים מהשורשים של חוכמת הנבואה, הקיצור הוא מעלה אצלם, והניתוח של ההלכות והוצאת דבר מתוך דבר נעשה אצלם בסקירה רחבה מאוד, ודי להם רמז קל להחליט משפט, וזה היה יסוד סדר הלימוד של הירושלמי, שלגבי אותם הזוכים ליהנות מאורה של מעלה היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה, אבל לגבי בני בבל ששורשי הנבואה לא השפיעו עליהם כל כך, לא היה מספיק הקיצור והיה צריך עריכות דברים. למה הרב טוען שהירושלמי מראה לנו, מהווה לנו זה מורה דרך לקישור הלכה ונבואה? תשימו לב מאיפה הרב מתחיל. הרב מתחיל קודם כל מסגנון הירושלמי. לרב יש עיקרון שמופיע בהקשרים שונים, מאוד מאוד פשוט. במקום שבו צריך הרבה מילים, אנחנו עוסקים פה בהוכחות שכליות. במקום שבו מספיקים מילים דרות, אנחנו פונים לאינטואיציה. למשל, מקום מאוד יפה שהרב כותב את זה, מה ההבדל בין תפילת משה 40 יום ו-40 לילה על בני ישראל לבין התפילה אל נא רפא נא לה? מה ההבדל? זאת אחותו, אל נא רפא נא לה, לא צריך את זה, הכל בו. כן, לעומת זאת על עם ישראל סיפור מחי, ככה הרב כותב, ועוד מאוד יפה באחת הפסקות היפות על התפילה שלו. והרב אומר, קודם כל תשימו לב שהירושלמי קצר. הירושלמי פונה לאינטואיציה. ולכן, במקום שבו אתה מוצא קיצור, עוד פעם, תשימו לב למשפט הזה, תראו, יש שתי שורות הראשונות פה של העמוד. על כן, בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית, ואין צריך כל כך עריכות ברורי. אוקיי? גם בהמשך הוא כותב אותו דבר, וזה היה יסוד סדר הלימוד של הירושלמי, שלגבי אותם הזוכים ליהנות מאורה של מעלה, היה די דקדוקים קצרים לבירור ההלכה. כלומר, הירושלמי פונה לאינטואיציה, הירושלמי פונה להבנה הפנימית, הירושלמי פונה לכל הכלים האלה שנמצאים בנפש ובפנימיות של האדם וכדומה, ולכן הוא קצר. זה אחד. שתיים, הירושלמי מצהיר על זה. כן, סליחה, לא, יש הבדל בין אינסטינקט לאינטואיציה. יש הבדל בין אינסטינקט לאינטואיציה. אם אתה שואל האם הרב רוצה שאנחנו ברגע מה שהאינסטינקטים שלנו אומרים, התשובה היא לא. אבל אם אתה רוצה שהרב שאתה תלמד גם לשאול בסופו של דבר, אני יודע מה, התקדשי לי לחצי, מה עומד פה לדיון ברמה הנפשית הפנימית? אני לא מדבר על הפסיכולוגית, גם אגב טוב שם זה גם פסיכולוגית, כן? אבל לא רק ברמה הפסיכולוגית, אלא מה מקופל פה. אתה מבין על מה הדיון? לא כרגע את הפסוק, את הפורמליזציה וכדומה, אלא תפני גם על האינטואיציה שלך. כן, זה נכון, אבל אין לנו נבואה עכשיו. צריך לזכור שגם האגדה שלנו היא שרידי נבואה. תבין, גם הירושלמי הוא שרידי נבואה. כאשר יש נבואה, סיפור הרבה, כן.
גם כשיש נבואה, להגיד שנפסוק הלכה כמו נבואה, ולהגיד שהמובן הפסיכולוגי פילוסופי של...
לא, 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 חכה, לא, זה לא, אני אתן... אני אתן דוגמאות נוספות, אוקיי? זה לא רק שאלת הסגנון. הסגנון הוא לא הסיבה, הוא הסימן. מאז שהרב קוק כתב את האיגרת הזאת, נוצרה ספרות די ענפה. חלקה דרשנית אפולוגטית, וחלקה מאוד מאוד מרתקת, שמשווה סוגיות בבלי וירושלמי, ומראה, אני אתן שתי דוגמאות, אוקיי? רק שזה. למשל, יש סוגיית בבלי, יש סוגיה גם בבבלי וגם בירושלמי לגבי להפוך שופר. הפכו ותקעו בו. כרגע אני מסביר לפי חלק מהראשונים, כלומר שתקה מהחלק הרחב כלפי החלק הצר. אוקיי? הגמרא אומרת פסול, למה? אומר הבבלי, והעברתו, והעברתה שופר תרועה, דרך העברה באימא. כן? כלומר, איך שזה צומר. הירושלמי אומר, מן המיצר קראתיה, ענני במרחביה. שמנו להבדל בטיב ההסברים? תראה? כלומר, האמת היא שדבר כזה אנחנו קצת מוצאים בבבלי, קצת מוצאים בבארים, אתם זוכרים מה הנימוק בבבלי, למה תוקעים בשופר כפוף ולא בשופר ישר? כל כמה דקייפלה עדיף תפי. כלומר, אנחנו קצת מוצאים בבבלי גם כן קשר בצורת השופר ומה שהוא אמור להביע. אבל אבא נמחק לרגע, לצורך הדיון לרגע את ה... את ה, את ה, את ה, את ה, את ה שם לב שזו שפה אחרת לגמרי. השפה של הבבלי פורמליסטית, השפה של הירושלמי פנימית. אוקיי? קח דוגמה נוספת. לולב היבש. למה לולב היבש פסול? אומר הבבלי שכתוב פרי יצדר. מביא הראש ירושלמי, הירושלמי זה לא נמצא בידינו, מביא הראש ירושלמי, לולב היבש פסול בגלל, לא, סליחה, הראש, הירושלמי זה כן נמצא, זה שראש השנה לא נמצא, סליחה. הירושלמי, מביא הראש ירושלמי, שאומר, לא המתים יללויה. אתה שם לב לטיב השפה? אתה מבין? כלומר, הטענה של הרב קוק, את זה הוא לא מביא פה, אמרתי, נוצרה ספרות שלמה, יש שוב בישיבה, בו בטוח פה את הספרים של הרב בלס, למשל. יש שני רבני בלס, אני לא מדבר על הרב של נווה צוף. לא זוכר כרגע איך קוראים לשם פרטי, הרב בלס. אז אתה תראה שחלק מהטיעונים שלו מאוד מאוד לא משכנעים, וחלק מהטיעונים שלו מקסימים. שמנסים באמת להשוות בבלי ירושלמי ולראות שהתפתחויות של סוגיות בבלי וירושלמי הן הולכות לכיוון, אתה מוצא את הירושלמי יותר פנימי ואת הבבלי יותר, אתה מבין? לזה הכוונה. וזה לא כרחוק מזרח ומערב, זה ממש... ודאי, ההסבר של הרב קוק הוא לא מחויב. כל סטודנט בשנה א' באוניברסיטה יגיד לך, הסיבה לקיצור של הירושלמי היא מאוד 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 פשוטה. קודם כל, לא הייתה תקופת ספוראים בה. אתה יכול למצוא כל מיני הסברים טכניים. אני לא מתווכח כרגע עם הרב קוק. אבל אני לא נכנס כרגע לשאלה האם בסופו של דבר הירושלמי כן מהווה לגביו הוכחה או לא מהווה לגביו הוכחה. כן? אני יכול לומר במישור האישי, אני יכול להגיד שני דברים. ראשית, אני לא חושב שצריך ללכת בכלל לירושלמי. אני חושב שגם בתוך הבבלי עצמו מתנהלת מערכה מרתקת. מרתקת בין החלק ההלכתי לבין החלק האגדתי. אתן רק דוגמה, למדתם סוגיות כיבוד אבים? אז שם זה דוגמה אולי אחת היפות ביותר. גם בתוך הבבלי עצמו לא צריך בכלל ללכת לירושלמי. כשאתה לומד את הסוגיות ההלכתיים, קחו את הדפים על כיבוד אבים, ותשאירו בהם רק את הצדדים ההלכתיים, לרגע. סמן במרקר, רק את ההלכתיים. ותראה שמצוות כיבוד אבים היא בסך הכל מצווה מאוד מוגבלת ומאוד טכנית. נכון? איזה הוא כיבוד, איזה הוא מורה, מאיזה כסף, של מי? נפסק, בדמרה עצמה נפסק? משל אב, נכון? בסך הכל נוסף לזה עוד כמה הלכות כמו איך חולקים על אבא, זה שצריך לכבד אותו אחרי מותו, זה פחות או יותר. שתראה את השפה האגדתית שמסופרת שם בכיבוד אבים, על רבי טרפון, על רב אסי, על דמה בנטינה, על זה אתה קורא שפה אחרת לגמרי של כיבוד אבים. כלומר, בתוך הבבלי עצמו יש שתי שפות, וכאן זה דוגמה יפה בנושא הזה, כי ההלכה נפסקה משתי השפות. זה אחת הדוגמאות שאומרים לא פוסקים מהגדה, מה לא פוסקים מהגדה, ועוד איך פסקו מהגדה בהלכות כיבוד אבים. כן? כלומר, אתה לא צריך ללכת, לכן, גם אם הרב קוק לא היה צודק בכלל בטיעונים שלו לגבי הירושלמי, דיאלוג בין שפת הגדה לשפת הלכה, בתוך הבבלי יש המון. ושמדברים בשפות שונות ושיש דיאלוג. אוקיי? אז זה פן אחד של המטבע. עכשיו, ביחס לירושלמי, אני חושב שהטענה של הרב קוק קצת מרחיקת לכת. ואני חושב שבהחלט רוב הקיצור נובע בגלל שלא הייתה תקופת צבוראים ובגלל עריכה, כל מה שאתה אומר נכון. ואף על פי כן, אחרי שאתה מסיר, אחרי שאתה נאמן לכל ההבדלים האקדמיים, נקרא לזה כך, שבין הבבלי לירושלמי, יש הבדל בין בבלי לירושלמי. יש הבדל בין בבלי ירושלמי במהות. וההבדל המהותי הזה, זאת אומרת, הרב קוק הלך, נתן תיאורים קצת נאיביים יותר, אם אפשר לקרוא לזה כך. וקצת ניפח יותר מדי את ההבדלים באורך המשפטים ודברים שכאלה. אבל בגדול, סופו של דבר, אני צריך לבחון האם יש הבדל בין בבלי לירושלמי? התשובה היא כן. התשובה היא כן. ולכן, אז אלה שתי התשובות שלנו, אוקיי? עכשיו, הטענה של הרב קוק היא עוד יותר מרחיקת לכת. הטענה של הרב קוק היא שהבבלי והירושלמי מצהירים על כך שזוהי המדיניות שלהם. איפה הם מצהירים על כך שזוהי המדיניות שלהם? אני אגיד זה קודם בעל פה ואחר כך נקרא את זה. בפרשת עלייה לסנדרין כתוב כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. כלומר, יש רשימה בתורה של הדברים לאן הולכים לבית על מה הולכים לבית המשפט, לבית הדין הגדול בירושלים, נכון? עכשיו, לכאורה, כל הדברים שכתובים שם הם רק דברים הלכתיים. נכון? בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. נכון? עד כדי כך, שבעל חובות הלבבות, שהרב קוק מיד יצטט אותו, הסיק מכך מסקנה מרחיקת לכת, שאין פסק הלכה בענייני אגדה ומחשבה. כל אחד, לא הולכים לסנדרין בזה, כל אחד צריך לפתח לבד את תפיסתו הכרתית והפנימית, חובות הלבבות. מאוד מרתק, באמת דברים מאוד מרחיקי לכת. למותר לציין שבישיבות החרדיות לא לומדים את הקדמה לחובות הלבבות, למרות שחובות הלבבות זה חפר מאוד אהוב שם, אבל רק נשאר שלישי ואילך. לא בזה, כי הוא כותב דברים מאוד מרחיקי לכת. ביסוס האמונה שלך בכוחות של עצמך. לא רק זה, אלא בבלי, גם את המילה כי יפלא ממך דבר, אומר הבבלי, דבר זו הלכה. אבל הירושלמי אומר, כי יפלא ממך דבר למשפט, דבר זו אגדה. זאת אומרת שהליבא דירושלמי הולכים לבית הדין העליון גם לענייני אגדה. מה שמוכיח את המשקל הגדול שיש בענייני אגדה. בוא נקרא את זה מהר. אומר הרב ככה. ונראה לי, ניוד דתי, ויסוד הדבר תלוי בחילוק שבין בבלי וירושלמי בסוגיית דזקן מאמרי בסנדרין. בפירוש דבר האמור בפרשה. דהבבלי מפרש זו הלכה. והירושלמי מפרש זו אגדה. דבהקדמה לחובות הלבבות כתב דענייני הדעות לא נזכרו במקרא וכי יפלא. וזה ראיה, זה מה שהסברתי לכם, זה שאין האגדות כל כך מיוסדות להלכתה. סליחה, אני דילגתי שורה. וזה ראיה דאין זה שייך לחכמי הסמך והמסורת כי אם אפשר לפרש על פי השכל, וכמה מהגאונים אמרו על פי זה שאין האגדות כל כך מיוסדות להלכתה, זאת עמדת הבבלי, אבל היו מהם, כפי הנראה מתשובת רב היי גאון בענייני החוכמות, שהיו מחזיקים לעיקר גם כן ענייני אגדות, והחילוק הוא פשוט. בסדר לימוד שהוא נסמך על שרשה נבואה וסיפיה כמו בארץ ישראל, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. יש ענייני קבלה ומסורת בדעות, כמו במעשים, וזאת היא דעת הירושלמי שלא כדעת חובות הלבבות. אבל בסדר לימוד שבחוץ לארץ שינה ראויה לנבואה וממילא אין ענפי רוח הקודש מתלכדים עם ההלכה וניתוחיה, הדעות אינן רק מה שאפשר להוציא מתוך השכל ההגיוני, ואין לענייני האגדות שייכות להלכה ולא שייך עליהם לא תסור, וזה החילוק תבע את חותם ההבדל בין בבלי לירושלמי. והרב עוד ממשיך עוד ראיה ועוד ראיה, אני לא הולך כרגע ללמוד את ההמשך. האיגרת הזאת היא ארוכה מאוד, אמרנו שבשיעורים אלה אנחנו רק נלמד את הליבה. זאת אומרת, האיגרת הזאת, שהיא איגרת כפי שאתם רואים ממש כמה שנים אחרי שהרב קוק עלה לארץ, 4 שנים בסך הכל אחרי שהרב קוק עלה לארץ, מהווה קריאה גדולה מאוד לעשות שני דברים בשני צעדים. צעד אחד, כפי שאמרנו, ללמוד את הצעד האגדתי, הפנימי, הרוחני של התורה. צעד שני, להתחיל לקשור בין עניין ההלכה והאגדה. אם אני מסתכל היום, 100 שנים לאחר קריאת הרב קוק, הייתי אומר ככה. הצעד הראשון נעשה בצורה מאוד מרשימה. כלומר, עצם לימוד הצדדים הרוחניים שבתורה, אם כי דווקא בתחום אחד, שהיה צריך להיות המרכזי, יחסית מאוד חלש, וזה האגדה פרופר. כלומר, דפי האגדה בשס, בסופו של דבר, או המסכת האגדתיות בשס, בסופו של דבר יש לנו זלזול בהם. בסופו של דבר יש זלזול בהם, יש זה, ומתפללים אגדה, ולא בדיוק לומדים אגדה, כלומר, אבל אף על פי כן, בהחלט אפשר לומר שהשינוי הזה נעשה בצורה מאוד משמעותית. לגבי קישור בין אגדה והלכה, כאן אני חושב שהמאה שנים שאחרי זה אפשר לומר שאנחנו מאוד 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 בתחילת הדרך. ראשית, בגלל שדווקא המנוע המרכזי של הצעד הראשון היה נלחם מלחמת חורמה נגד זה. כלומר, רב צבי יהודה זר הצדיק לברכה הטיף אין ספור פעמים שאין לערב הלכה והגדה. ולם שתי שפות שונות צריך ללמוד הלכה, צריך ללמוד הגדה, אבל לא לערב. זה כליים. כן, הוא היה מצטט חתן סופר שזה כליים. כלומר, יוצא שהמנוע המרכזי הוא גם הבלם המרכזי. זה דבר אחד. שנית, בגלל שזו שפה מאוד קונסרבטיבית. זאת אומרת, מי שמכיר את האידיאולוגיה הקונסרבטיבית, חלק מהאידיאולוגיה הקונסרבטיבית זה בעצם אמירה שצריך לפסוק הלכה לפי האגדות ולא לפי ההלכות. כן? כלומר, זה ובחלט זה בלם, אבל בעיקר בשל העובדה, אני חושב, כל זה סיבות יפות, אבל הסיבה המרכזית שאנחנו עדיין תקועים, זה העובדה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים למה הרב התכוון, וגם לא יודעים לעצמנו למה אנחנו מחפשים. אני יכול להגיד שלדעתי בשנים האחרונות נעשים באמת שינויים מאוד מעניינים, אבל דווקא בצורה מאוד מרתקת, דווקא בתחום ההלכתי. דווקא בתחום ההלכתי, כלומר, באמת ללמוד את הדפים הראשונים של קידוש, נניח, בשאלה איזה תפיסה אגדתית משתקפת בתוך הלימוד ההלכתי הזה. כן? מה משתקף מתוך, כלומר, לשאול את השאלות האלה. כשההלכה, שהסוגיות מכניסות את קידושי אישה לתוך שפת קניין, מה הם רוצות להגיד לנו על יחסי איש ואישה? זאת שאלה אגדתית. כן? כלומר, או מה מקופל, ניקח לדוגמה, מי שקורא את השורות, אתם כבר פרק שני, התחלתם עם פרק שני, רק את השורות הראשונות של פרק שני. מה מקופל ביישום הכלל של מצווה בו יותר מבשלוחו בנושא קידושי אישה? בעיקר לדעת הראשונים שזה רק קידושי אישה ושבת. כן, אלה שסוברים שזה רק קידושי אישה ושבת. מה מקופל? עוד יותר, מה מקופל באסור לאדם שיקדש את אשתו עד שירנה? איזו תפיסה שזה הלכה, כי הרי כתוב במפורש בהי איסור ענה מעיקה. זה איסור הלכתי, אבל שבעצם מקופל בו תפיסת נישואים מסוימת, תפיסת ואהבת מסוימת. כן, כלומר, דברים כאלה אני חושב שבשנים האחרונות למדנו לשאול. לא אמרתי שאמרנו, למדנו לענות. אבל אני חושב שבשנים האחרונות למדנו לשאול שאלות שכאלה שמתחילות באף אחד להגשים את חזונו של הרב קוק. כן. לא, סליחה, לא. אני לא יודע. זאת הבעיה. הבעיה המרכזית, אני אומר, הבעיה המרכזית היא שאין לנו מושג למה הוא התכוון.
זה גם שפרי לי בניסוח שלו, כי בהתחלה הניסוח שלו נראה כאילו ניסוח נבואי קבלי.
כן.
ואחרי זה הניסוח שלו נראה כמו שאמר, זה פעם מחשבתי, פילוסופי, פסיכולוגי.
אני לא יודע לענות לך, לא, אני יודע לענות לך חלקית, זו הבעיה. אני יודע לענות לך חלקית, אני יכול לענות לך שגם גם כשאני אומר עכשיו תפיסת הניסויים שמתגלית, היא נתפסת יותר באינטואיציה מאשר ביכולת להגדיר אותה. כן, כלומר, אני יכול להגדיר משפטית איך עושים כיבוד, איך עושים כיבוד אביהם, מה עושים ברמה המשפטית, או איך מקדשים אישה, או איך ממנים שליח. אבל תפיסת השליחות, תפיסת האהבה, תפיסת ההורות, תפיסת הזה וכדומה, המילים הם דלות מדי, הם לא יצליחו. בסופו של דבר אני כן פונה לאינטואיציה שלך, לכן הפערים הם יותר קטנים ממה שאתה מתאר, כן? כמו שהנבואה פנתה לאינטואיציה, גם האגדה והדברים האלה פונים לאינטואיציה. אז זה מיתון של מה שאתה אומר. יחד עם זאת אני מסכים איתך, ואני מסכים איתך, אני אומר שני משפטים. אחד, אנחנו לא יודעים בדיוק למה רב קוק עצמו התכוון, כי הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה. הוא לא יישם את זה. יש קצת ספרים יש ספר של הרב הרשקוביץ שטוען שהרב קוק התכוון בכלל למשהו אחר לגמרי בתורת ארץ ישראל. יש ספר של תלמיד של מחוץ לארץ, נדמה לי קוראים לו הרב קפלן או משהו כזה, כבר לא זוכר איך קוראים לזה, שטוען שהוא הוא המיישם של זה. כלומר, אבל הרב קוק עצמו, אם אתה קורא את כתביו, ובעיקר מה שציינתי בפעם הקודמת של הלכה ברורה וכל זה, גורניסט מתגורניסט, הוא לא עשה את זה. נכון שהרב גוטל, הרב פרופסור גוטל, עשה על זה את הדוקטורט שלו וטוען שהרב קוק הוא היה, אבל אני לא השתכנעתי מהטיעונים שלו, לא השתכנעתי. תקראו, הוא עובר על זה וטוען שהרב קוק יישם את זה, ולא השתכנעתי שהוא עשה את זה יותר מחתם סופר, ממש ממש לא. אבל עכשיו הערה שנייה, אני לא בטוח שזה חשוב לו. כלומר, לא, אני מוכרח לומר ברמה האישית, אני כבר לא שואל את השאלה למה הרב קוק התכוון, זה לא מעניין אותי. סליחה, זה מעניין אותי, אבל זה לא יגביל אותי, ולא, אם הייתי יודע, היה לי יותר טוב. אבל אם אני לא יודע, אז אני אנסה לחפש, על פי, לא, על פי המפת דרכים הזאת. על פי מפת הדרכים של שפה נבואית, שפה הלכתית, לקשור ביניהם. ועכשיו לחפש את זה, או באמת להבין בשאלות כמו מה הלכה משקפת. דבר אחד. על שאלות מכיוון אחר לחלוטין. בסופו של דבר גם הלכה למעשה. עד כמה שפה אגדתית משפיעה על שפת ההלכה למעשה שלי. שפה שנייה, אתה מבין? כלומר, אני אנסה לעשות את זה בדרכים שונות, ונראה לאן. לאן זה יבוא? לא יודע. אני מאמין גדול, בזה אני אסיים, שברגע שאתה, גם אם אתה לא יודע לאן זה הולך, ברגע שאתה מתחיל מהלך, ואתה לא יודע לאן הולכים, אבל אתה מתחיל מהלך, אז אתה מתנסה, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן אפשר בהם תחילה, נראה. לא, אני לא אחכה עד שאני ידע למה הרב קוק התכוון. כנראה שאני לא יודע. כן, למה הוא התכוון, זה אף אחד מאיתנו. אבל יש כל כך הרבה דברים שאני משוכנע שצריך לעשות בתחום הזה, אז קדימה. זה מה שאני רוצה לומר. אוקיי. בעזרת השם, שבוע הבא משהו. Thank you.